התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רדי.
Great shot.
עם משה הליקמן ועומר אריאן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי, אני כתב האתר ומנחה הפודקאסט משה הליקמן, ולצידי הפעם לא יהיה כתב האתר עומר אריאן, שמייצג את ישראל בתחרות בחול, ואנחנו מאחלים לו בהצלחה. אז במקומו יש לנו אורחת מיוחדת, רינת זלץ לוין, שחקנית עבר, ומעבר לזה, חברת היכל התהילה של כדורסל הנשים בישראל, וחלקכם מכירים אותה אולי גם בתור אמו של, בתור האמא של יובל לוין, שחקן הפועל גליל עליון שנפצע לאחרונה ונאחל לו רפואה שלמה, וכיום היא עוסקת באימון מנטלי לספורטאים וספורטאיות. אז באמת יש כאן כל כך הרבה תחומים שעוד ניגע בהם בקשר לכדורסל, אבל קודם כל בואי נשמע ממך רינת קצת עלייך, על הרקע שלך. מה שהצגתי זה באמת רק כמה פרטים בסיסיים.
היי, ערב טוב לך משה ולכל המאזינים. אכן מה שאמרת מדויק. אני רינת, שחקנית כדורסל בנבחרת ישראל לשעבר, אימא לשלושה ספורטאים, יובל הוא הבכור, שיהיה בריא, אופיר בן עוד מעט 16 בעזרת השם, גם הוא כדורסלן, גילי הקטנה עוד מעט בת 12, בחיפה, נשואה למוטי, גם מוטי עוסק בספורט, אומנם לא מקצועני, ואנחנו משפחה שחיה ונושמת 24/7 ספורט. גם ההורים שלי, משה לא ציינת, אני אציין ברשותך, גם ההורים שלי, ספורטאי עבר, אמא שלי שחקנית נבחרת ישראל בכדורסל לשעבר, אבא שלי היה שופט ומאמן כדורסל, אחותי הבכורה, משה, אני לא יודעת אם אני מחדשת לך, הייתה אלופת ישראל בטניס,
ראיתי את זה, כן, וואו, באמת, אני לא מכיר הרבה משפחות עם רקע ספורטיבי כזה.
כן, זה משהו, באמת משהו מאוד מאוד מיוחד, ברוך השם. לימור לקחה את וימבלדון זוגות לנערות, עד גיל 18, ולקחה את האוסטרליאן אופן, אליפות אוסטרליה זוגות לנערות, והיום, כפי שציינת, אני בשנה וחצי האחרונות, מאמנת מנטלית לספורטאים וספורטאיות.
אוקיי, אז עוד ניגע בזה, אבל קודם כל, לפני שניגע בכל התחום של האימון המנטלי, שבאמת מדברים עליו המון, היום בספורט ובכלל בחיים, איך את רואה את המצב של כדורסל אנשים בישראל?
תראה, בשנה האחרונה אני חושבת שחלה התקדמות, זה גם קשור לכך שהכדורסל אנשים מקבל הרבה יותר חשיפה בתקשורת, שידורים ישירים בערוץ הספורט, יותר באתרים, באינסטגרם, בפייסבוק, גם כן באתרי הספורט המובילים, ו... יש איזושהי התקדמות, גם סדרת הגמר הייתה סדרה סופר מעניינת בין רם לאשדוד, ואני מרגישה שהם בדרך הנכונה, שהם בדרך הנכונה. אני חייבת להודות שבתקופה שלי זה היה משהו אחר. אני לא רוצה להשתחצן חלילה, אבל גם חבר'ה אומרים לי, רינת, לפני 20 שנה, בתקופה של לימור מזרחי, ואלומה גורן, ואורלי קרוסמן, וויקה רודובסקי, זה היה משהו אחר. היו הרבה יותר ישראליות מובילות, אוקיי? ואני כולי תקווה, משה, שהכדורסל הנשי יצעד לאותם מקומות שהיינו לפני 20 שנה. כולי תקווה.
אז עכשיו באמת נגיע למה שאת עוסקת בו כיום, שזה תחום האימון המנטלי, ואני רק אציין שבהמשך הפרק גם ניגע בדברים אקטואליים, בין אם זה קשור לתחום של האימון המנטלי ובין אם פחות, כמובן ניגע בכל סדרות הפלייאוף של ליגת העל בכדורסל, אבל כמי שהייתה שחקנית עבר, איך בדיוק נכנסת לתוך התחום של האימון המנטלי? גם ציינת שזה ממש קרה בשנה וחצי האחרונות. נכון, ובתוך זה, מה בדיוק כולל התפקיד, איך נראה סדר היום שלך, ואיך בכל זה את משלבת גם את זה שאת אימא של כמה ספורטאים, כמו שציינת?
אני מיד אספר לך משהו מעניין. אני לפני שנה וחצי ישבתי בבית, סגר, קורונה, כולם יושבים בבית, פותחת את אחת מהרשתות החברתיות, ורואה לנגד עיניי פרסומת של ארז לב, מאמן מנטלי, פתח קורס להכשרת מאמנים מנטליים, יש לו כבר ותק, מאמן מנטלי לדעתי מעל 10 שנים, אחד מהמאמנים המנטליים הבכירים שיש היום בספורט הישראלי, אדם משכמו ומעלה, הוא בעצם המנטור האישי שלי, בכל בעיה, עצה, צרה שלא נדע, דברים טובים כמובן, אני נעזרת בו, מתייעצת איתו, הוא נותן לי המון 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 עזרה, ואני פותחת את הפייסבוק אם אני לא טועה, רואה שיש פרסומת שהוא פותח אחד מהקורסים שלו, ואני אומרת, רגע, 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 רינת, הבן שלי הובל הגדול, היה איתו שחקן בקבוצה בכיתה ד' שהוא התחילו לשחק בקצר, השחקן הזה, אני לא אציין את שמו, היה אחד מהשחקנים הכי חלשים בקבוצה, שאני אומרת לך חלשים משה, אני אומרת לך שחקן 12, שבקושי משחק, וגם אם הוא משחק, עדיף, בוא נגיד ככה, אולי, שחקן מאוד מאוד חלש, אוקיי?
אוקיי.
במרוצת השנים, הוא התחיל לעבוד עם ארז לב, אותו שחקן, נראה לי בכיתה ז', התחיל לעבוד איתו, והוא הפך להיות אחד מהשחקנים הכי טובים בקבוצה שלו, ברמה, משה, לא ברמה, אלא ברמה ארצית, ואני מייחסת חשיבות, ואני חושבת שרוב ההתקדמות שלו, הייתה התקדמות מנטלית. כאילו אני זוקפת את ההתקדמות שלו, לארז לב, למאמן המנטלי שלו. וברגע שראיתי, שהוא פותח קורס להכשרת מאמנים מנטליים, ועשיתי את החיבור לשחקן שהוא עבד איתו, שהוא במקרה חבר של הבן שלי, אמרתי רינת, זה לא סתם. יש פה משהו, תלכי על זה. ובאמת נרשמתי לקורס של ארז לב, ומשה, אני, זה ישמע לך קצת אמירה מכוננת, אבל אני אגיד אותה בכל זאת. זה קורס משנה חיים. יצאתי מהקורס הזה עם כלים ותובנות, שאני גם משתמשת בהם עליי באופן אישי, בחיים האישיים, גם בחיים המקצועיים, בתור מאמנת מנטלית, גם עוזרת ומייעצת לילדים הספורטאים שלי, וכמובן הספורטאים שאני מלווה. כלומר, הרגשתי שקיבלתי תפנית בחיים, בזכות הקורס שעברתי אצל ארז לב.
וואו.
ופה הכל מתחיל, פה הכל מתחיל. מהסגר, מהקורונה. משה, מי אמר שיש בקורונה רק דברים רעים? הנה דוגמה שיש בה גם דברים טובים.
לגמרי, ואם נכנסים לתוך זה ספציפית, אז את מסיימת את הקורס, ומה הלאה, איך את מתחילה לעבוד, עם כמה אנשים, קבוצות?
אני מסיימת את הקורס, אני זוכרת שזה היה בנובמבר, התלמיד הראשון שלי, הספורטאי הראשון שלי, היה האחיין שלי, הבן של אח שלי שהוא כדורגלן, היום בטובורק נתניה, בכיתה י' א', סליחה, אני חושבת י' ב', סליחה, ועליו בעצם אני, אפשר להגיד בירשיים, השתפשפתי, וקיבלתי את הביטחון לאט לאט, וראיתי גם יש תוצאות, כלומר שהילד פתאום יותר מעז, עם יותר ביטחון עצמי, כלומר אני ראיתי שזה לא סתם, אוקיי? שיש תוצאות בשטח, לאו דווקא מבחינת הביצועים, אלא כמו מבחינת האומץ והתעוזה של הילד על המגרש, שמפה הכל מתחיל, אני מאמינה שאם אתה משחק עם תעוזה ועם אומץ, התוצאות בסופו של דבר יגיעו, וכתבתי פוסט מאוד מרגש בפייסבוק ובאינסטגרם, שאחרי ששיחקתי כדורסל עשרות שנים, אני פותחת דף חדש לעולם חדש, אני פותחת באימון מנטלי לספורטאים, ואני מבטיחה לתת את הכל, כמו שנתתי את הכל על המגרש, ככה אני אתן את הכל לספורטאים שלי, ולאט לאט הגיעו אליי ספורטאים, אני לא אשקר אותך משה, לדעתי הגיעו אליי גם בגלל שהייתי שחקנית, כי אם אתה מסתכל עליי, אם הייתי אומרת לך שאני ספורטאי, שאני מאמנת מנטלית ספורטאים בלי רקע ספורטיבי, אני לא יודעת כמה היו מגיעים אליי, אבל בזכות הקריירה שלי הגיעו אליי ספורטאים, וברוך השם היום אני מלווה עשרות ספורטאים, אפשר להגיד, וזה פשוט עבודה כל כך מספקת, שנותנת ערך לספורטאים, וכמובן נותנת לי את הסיפוק האישי שלי, שאני מרגישה שאני באמת עוזרת להם, וככה בעצם התגלגלו הדברים, אפשר להגיד.
אז את מלווה בנים ובנות?
גם בנים, גם בנות, כדורסלנים, כדורגלנים, שחיין, טניסאית, יש לי מישהי מאקרובטיקה, אלה ענפי הספורט שיש לי.
בכל הגילאים?
מגיל 10 עד גיל 18 כרגע.
אוקיי, אז איך זה בדיוק עובד עם סדר היום שלך? מה את עושה כל יום עם זה? כי אנחנו רואים, דרך אגב, שווה לכם לעקוב אחרי הדברים שרינת מפרסמת ברשתות החברתיות, בין אם זה באינסטגרם, בין אם זה בפייסבוק, קטעי רעיונות, פוסטים על מקרים שקרו במציאות, ועוד ניגע בכל מיני מקרים קטנים, אבל איך באמת נראה סדר היום שלך?
תראה, אני מלווה ספורטאים אחת לשבוע, במשך 45 דקות כל פגישה, יש גם ספורטאים שמגיעים לשבועיים, וזה בסדר, זה בסדר גמור, זה לא חייב להיות אחת לשבוע, אם אני לא מלווה ספורטאים, ולומדת, ושומעת פודקאסטים, וקוראת ספרים, ונרשמת קורסים, אני כל הזמן לומדת, משה, אני למדתי באימון המנטלי, שבן אדם, ספורטאי, או כל אדם אחר, שאומר אני יודע הכל, זאת הטעות הכי גדולה שיכולה להיות. אנחנו תמיד יכולים ללמוד. אני כל יום, משה, לומדת משהו חדש. גם היום עשיתי הליכה, ובהליכה שמעתי פודקאסט ולמדתי משהו חדש. וזה מה שאני גם אומרת לספורטאים שלי, שאם אתה תגיע למצב שאתה חושב שאתה יודע הכל ואין לך מה ללמוד, אתה בבעיה.
אני בהחלט אוהב את הגישה הזאת, ובאמת גם דיברת על זה שזה קורס משנה חיים, ואנחנו באמת רואים עד כמה החשיבות של הפן המנטלי בספורט ובכלל עולה וגובר בשנים האחרונות, ויש יותר מודעות לזה, ואני רוצה אולי לגעת פנימה במקרים שפחות קשורים לכאן, ושאולי אנחנו כישראלים מכירים אותם כלפי חוץ, ובאמת מדובר בשמות גדולים, אבל סימון ביילס ונאומי אוסאקה, ששתי ספורטאיות שבאמת דובר עליהן רבות בהקשר הזה, ובעקבות כך גם נעשתה יוזמה נהדרת בישראל של דניאל זילברשטיין מערוץ הספורט, שבאמת נגע בכל תחום העולם המנטלי, אז איך את באמת מסתכלת גם על היוזמה הזאת, וגם על מקרים שמתרחשים רחוק מכאן? כי עוד מעט באמת נעסוק במקרים שממש קורים פה בכדורסל הישראלי, אבל מקרים כמו ביילס ואוסאקה, כל העולם מדבר על המקרים האלה, ולא באמת יודע מה קורה בפנים.
תראה, ברגע שספורטאיות על, כמו סימון ביילס ואוסאקה, נחשפות, ומספרות את מה שיש על ליבם, ואת הלחץ האדיר שהן חוות מדי יום, ואת הבעיה הזאת שנקראת עמידה בציפיות, יש עמידה בציפיות שלך מעצמך, יש עמידה בציפיות של הסביבה ממך, יש עמידה בציפיות של המאמנים במשפחה הקרובה ממך, ברגע שהן נחשפות כל כך ומספרות לנו לעולם כולו, על מה שהן חוות, על הקטע המנטלי שהן מרשות לעצמם בעצם לספר לעולם, שהן לא כל כך חזקות כמו שכולם חושבים שהן, שזה שהן עולות כל פעם למגרש ומציגות בדרך כלל תוצאות C, זה עולה להן בבריאות הנפשית, משה. זה פשוט עולה להם בבריאות הנפשית, וראית שסימון בייס החליטה לא להתחרות באולימפיאדה, היא חזרה רק לנקצה האחרון, אוסאקה, יש משחקים שהיא גם לא מתחרה, יש תחרויות, טורנירים שהיא לא עולה, יש טורנירים שהיא מפסיקה באמצע, אנחנו בעצם נחשפים למקרים שאנחנו לומדים לאט לאט, שהספורטאים, גם בעיקר הספורטאי על, הם בני אדם כמוני וכמוך, שחווים משברים, וחווים כישלונות, וחווים לחץ וחרדה, לפעמים צריכים לעשות את הסטופ הזה, את העצירה הזאת, את ההפסקה הזאת, כדי לקבל כוחות מחודשים, וכדי לחזור חזרה לעניינים הרבה יותר מחוזקים, כי הם בני אדם, משה, הם לא רובוטים. ולפעמים שאנחנו יושבים על הכורסה בסלון, ומפצחים גרעינים, ורואים לנגד עינינו את כל הספורטאים האלה בטלוויזיה, אנחנו צריכים להבין כמה לחץ, וכמה משקולות יש להם על הכתפיים. משקולות מנטליות, משה, לא משקולות של חדר כושר. וברגע שנשכיל להבין את זה, אנחנו נדע כמה זה חשוב שיש לך מאמן מנטלי, שנותן לך כלים, טכניקות, איך להתמודד עם כל הדברים האלה, וגם נותן לך אוזן קשבת, כי לפעמים זה שאתה מספר למישהו אחר, מישהו זר, מה אתה מרגיש ומה אתה חווה, זה כבר חלק מהפתרון.
מה?
זה בעצם הגדולה, זה הגדולה שהם בחרו, הגדולה שלהם, גם קווין לב מה-NBA, גם הוא נחשף, זה גדולה שלהם, גם הכדורגלן מביתר, עידן ורד, גם הוא סיפר על התקפי חרדה שהוא חווה, אני כל כך גאה בהם, על הגדיות נפש שלהם, לבוא וככה להיחשף וככה להיפתח.
100%, ואם באמת מסתכלים על זה, אז את כמאמנת מנטלית, איך את לוקחת את נקודת המבט שלך, מבחוץ למקרים כמו ביילס ואוסאקה, שבסופו של דבר, כמו שאמרנו, הם רחוקים מאיתנו, מישראל, ואנחנו באמת לא יודעים מה קורה שם בפנים, וגם מקרים פרטניים שאת מטפלת בהם פה עם שחקני נוער, שבסופו של דבר אי אפשר להבין עד הסוף מה עובר בתוך הנפש של הבן אדם. אז איך באמת מטפלים בזה?
היתרון שלי שאני הייתי שם. אוקיי, אני שיחקתי כדורסל מגיל 12 עד גיל 36, שיחקתי ברמות הגבוהות ביותר, הייתי פעמיים בגמר גביע המדינה, הייתי פעמיים באליפות המדינה, הייתי בנבחרת ישראל, יש לי 95 הופעות בנבחרת הבוגרת, כלומר אני הייתי שם, אוקיי? ואני יודעת בדיוק מה הם חווים, ואני יודעת שיש את הקטע של הקהל, יש את הקטע של ההורים, יש את הקטע של המאמנים, יש את הקטע של החברים, של החברה, של הבן בת זוג, ויותר קל לי לבוא ולשתף אותם ולספר להם ולייעץ להם, כי אני גם הייתי שם, וגם כמובן אני עכשיו, אחרי שעברתי את ההכשרות אצל ארז לב, אני גם יודעת את ה... כמובן, אני רק בתחילת הדרך, אני שוב מציינת, יש לי עוד הרבה מה ללמוד, אני גם יודעת את הקטע שאני יכולה לעזור להם מבחינת הכלים והטכניקות המנטליות. ואני מנסה להרגיע אותם, ואני נותנת להם דוגמאות, גם של סימון ביילס וגם של אוסאקה, ואני אומרת להם שהם בני אדם, לפעמים צריך לשחרר, לפעמים צריך גם לדעת שאנחנו צריכים לקחת קצת צעד אחורה כדי לחזור יותר מחוזקים. כלומר, אני נותן להם את ההרגשה שהם בחברה טובה, שזה שהם חווים לחץ והתרגשות וחוסר ביטחון, 99.9% מהספורטאים חווים את זה. וברגע שהם יודעים את זה, שהם כמו כולם והם לא יוצא דופן, ואפשר לדבר על זה, זה כבר חלק מהפתרון לדעתי.
אז לתחושתך, כמי שחווה את זה ביום יום, יש בהחלט ערך מוסף לספורטאי עבר בתפקיד המאמן המנטלי, ביחס למאמן מנטלי שלא עבר את הדברים האלה?
לא, אני לא רוצה לעשות הכללות, כי כבודם של המאמנים המנטליים שלא היו ספורטאים, כבודם במקומה מונח. אני רק אומרת לך את הפן האישי שלי, שאני יכולה להוסיף עוד מימד של ניסיון, אוקיי? אבל עוד פעם, יש מאמנים מנטליים שלא היו מאמנים, שלא היו ספורטאים בעברם, ואני יכולה להגיד לך שאני גם נותנת להם, גם עם ההורים אני מדברת לפעמים, כי גם אני בתור אמא לספורטאים יודעת כמה זה קשה לנהל קריירה ותחזק קריירה של ילד ספורטאי. אז גם פה נכנס הפן הזה של הקטע של ההורים, שצריכים טיפה להכווין אותם, מבחינת הקטע של המעורבות, להיות מעורב אבל לא להתערב, שזה בפני, עולם בפני עצמו, אבל עוד פעם אני רוצה לחזור לכך שאני חושבת שיש לזה ערך גדול מאוד בעולם המנטלי, של, בעולם של הספורט, של הספורטאי, שעובד עם מאמן מנטלי, שזה לדעתי זה מאוד, מאוד עוזר. מאוד עוזר, והלוואי ואני, משה, לפני 20 שנה, הלוואי והיה לי מאמן מנטלי, אני חושבת שאם היה לי מאמן מנטלי לפני 20 שנה, הייתי יכולה להגיע עוד יותר רחוק ממה שהגעתי. ממש ככה, מושי.
ובהקשר הזה, עד כמה זה באמת חשוב שאנחנו כן שומעים את השיתופים, כמו שציינת, כמה אנשים, וגם תומר גינת בטוויטר, והכתבות של דניאל זילברשטיין, עד כמה זה חשוב שהשיח הוא יותר נורמלי בנוגע לדברים האלה, ושאנשים לא מתביישים?
זה מאוד חשוב, כי זה נותן פתח לצעירים, בעיקר בגיל העשרה, להיפתח, ולבקש מההורים, אמא, אני רוצה ללכת באימון מנטלי. אם עד לפני שנה, שנתיים, זה היה נחשב טיפה, לא יודעת אם בושה, אבל טיפה כזה לא נעים, היום זה כבר חלק בלתי נפרד מהספורט, תסתכל את מועדון של עמק חפר, מחזיקים מאמנים מנטליים, תסתכל את מכבי חיפה, מחזיקים מאמן מנטלי, המועדון שאני עובדת בו, הפועל נשר, אני מאמנת מנטלית של האגודה, היום כל מועדון שמכבד את עצמו, מחזיק מאמנים מנטליים. וזה אומר,
זה אומר המון, משה. והבנים, הילדים שלך, גם יש להם מאמן מנטלי, אם את מוכנה לשתף?
כן, יובל הגדול, יש לו מאמן מנטלי? כן, בטח, בהחלט, יובל הגדול יש מאמן מנטלי, אופיר, הייתה לו מאמנת מנטלית, עכשיו הוא עזב כרגע את התהליך, הוא הרגיש שהוא מיצא את זה, ולקטנה, היא עדיין קטנה, עדיין היא לא סקופה.
מהם הטיפים הכי חשובים שאת נותנת להם, אם את רוצה להגיד, בהקשר לכדורסל?
לילדים שלי או לספורטאים בכלל?
גם וגם אפשר, כן.
אני יכולה להגיד משהו מאוד חשוב שיכול לעזור להרבה אנשים. הרבה אנשים מתעסקים בתוצאה הסופית. היה לי משחק טוב, היה לי, הכנסתי 20 נקודות, הפקעתי צמד, אני עכשיו יכול להיות מבסוט על עצמי, ואני תותח, ואני מדהים. משה, מה קורה שהם חוזרים הביתה ממשחק לא טוב, שקלו שתי נקודות, שלא הכניסו גול, פתאום אתה הופך להיות ממלך העולם, לאחד שבדיכאון, כי אתה לא הלך, כי היית גרוע, כי לא הלך לך. הרבה אנשים בספורטאים, סליחה, מתעסקים בתוצאה הסופית. אני נותנת להם את הדגש, להתעסק בדרך. מה זאת אומרת הדרך, משה? אם אתה תהיה עסוק בדרך, בכמות הפעולות שלך שאתה על המגרש, וכמה אתה מתאמץ, וכמה אתה עובד קשה, וכמה אתה פעיל במשחק, אם תהיה עסוק בזה, ולא תהיה עסוק בתוצאה הסופית, אני חייב לקלוע היום 20 נקודות, היום אני חייב להכניס גול, ברגע שתגיד לעצמך, אוקיי, אני חייב היום להשקיע במשחק, להתאמץ, לעבוד קשה, לעשות הרבה פעולות, ברגע שתשקיע בדרך, אני גם מאמינה שאתה תשחק הרבה יותר טוב. כלומר, הלחץ מהתוצאה הסופית ירד לך, ואתה תתרכז בביצוע ולא תתרכז בתוצאה הסופית. ובסופו של דבר, אם אתה מתרכז בביצוע, התוצאה תגיע. הבנת אותי, משה, שאני צריכה להסביר, כי זה משהו שהוא לא כל כך פשוט.
כן, בהחלט הבנתי, אבל
דוגמה בכדורסל, משה, דוגמה בכדורסל. אני שחקנית, אני רוצה היום לקלוע 25 נקודות. נכון? כל שחקן, אף אחד לא ישקר אותי, כל שחקן רוצה לקלוע 20 נקודות. מסכים איתי?
כן.
אם אתה מגיע למשחק ואתה אומר לעצמך, וואי וואי, אני חייבת לקלוע 20, אני חייבת לקלוע 20, מה קורה עם רמת הלחץ שלך?
עולה.
עולה. אם את באה למשחק ואת אומרת, אוקיי, היום אני עושה הגנה חזקה, היום אני מתרכזת בריבאונד, היום אם יש לי זריקה טובה אני לוקחת, היום אם אני יכולה לחדור אני חודרת, כלומר אני מתרכזת בכל מיני פעולות, אני לא חושבת על הנקודות. ברגע שאתה מתרכז בפעולות שלך, אתה עושה, היום אני עושה תנועה ללא כדור, עושה פלשים לצבע, ברגע שתתרכזי בפעולות האלה, בסופו של דבר הנקודות יגיעו. למה הם יגיעו, משה? כי אם תזרקי את הזריקות שאת פנויה, אם תחדירי את החדירות שאת יכולה, אם תלכי לריבון התקפה, אם תעשי תנועה ללא כדור, בסופו של דבר הנקודות יגיעו. אבל את לא צריכה לחשוב על הנקודות, את צריכה לחשוב יותר על הפעולות, על הדרך, על הביצוע. וגם כך אתה מרוויח שהלחץ יורד לך, ואתה מרוויח שאתה באמת נהיה שחקן פעיל, שחקן אקטיבי. אתה יכול לתרום לקבוצה גם לא בנקודות, אלא בהגנה, בריבאונד, באסיסטים, בחטיפות. ואז כולם יהיו ייצאו מרווחים.
את מרגישה,
אני מקווה שעזרתי לך להבין.
את מרגישה שהאנשים שאת עובדת איתם מיישמים את זה, או שלוקח מאוד, להם זמן?
מאוד. זה משהו שאתה לא מבין כמה מהר זה עובד. כי השחקן יודע שלפני משחק הוא צריך להיות פעיל, הוא צריך לבצע פעולות של הגנה חזקה, של ריבאונד, של תנועה ללא כדור, אם זה כדורגלן זה לתת פסים, קצת דריבלים, לאיים לשער, יש הרבה שחקנים שלא מאיימים לשער, וברגע שהוא מתרכז בפעולות, התוצאות מגיעות. פשוטו כמשמעו. לא להתרכז בתוצאה, להתרכז בביצוע, להתרכז בפעולה.
אני חושב שהגיע הזמן שניגע במקרה מאוד מאוד אקטואלי, הפציעה הקשה, המחרידה, המפחידה של אנטה זיזיץ', כל אחד יכול לקרוא לזה מה שהוא רוצה, כי מה שהיה שם זה נורא לצפייה, כמובן בהיכל מנוע המבטחים, במשחק בין מכבי תל אביב להפועל חיפה, ובסופו של דבר חזרו לשחק, כן נדמה שהייתה הסכמה, על חזרה למשחק, אבל בסופו של דבר חזרו לשחק, ואני מניח וכולם מניחים שהשחקנים לא היו באותן תחושות, ושהם באמת יכלו לשחק כדורסל. איך את רואה את המקרה הזה?
זה מאוד קשה, אני חושבת שאם הייתי על המגרש, גם אני הייתי לוקחת את זה קשה, זה מקרה קשה לצפייה, זה חבר לקבוצה, זה קולגה, אין ספק שזה מקרה מאוד מאוד קשה. ברגע שקיבלו את ההחלטה, הבנתי שקיבלו החלטה משותפת להמשיך את המשחק אחרי חצי שעה, אם אני לא טועה, אני מאמינה שכמובן השחקנים של מכבי תל אביב היה יותר קשה, בגלל שזה חבר לקבוצה שחי איתם 24-7, והם לא ידעו בדיוק מה המצב שלו, אבל ברגע שאתה מקבל החלטה, כמה שזה נשמע לך קשה, אתה צריך לעשות את ההפרדה, ולהמשיך להתרכז במשחק עצמו. עוד פעם, זה לא קל, בסופו של דבר הם כן הצליחו להתרכז במשחק, אבל זה בהחלט דבר מאוד מאוד לא קונבנציונלי, ואני לא מקנה בהם, אני חושבת שגם אני בתור שחקנית שחברה לקבוצה עוברת כזה אירוע, הייתי לוקחת את זה מאוד קשה, אני מודה, מאוד קשה.
עוד משחק שבו הייתה מעורבת מכבי תל אביב לאחרונה זה ניצחון החוץ על הפועל גליל עליון, ויובל גם שיחק קצת לדעתי, ובמשחק הזה גם פרסמת על זה פוסט, קרם אשור היה מעולה מול קבוצתו לשעבר, אבל החתין לאפ פשוט שלצערו די הכריע את ההתמודדות, וזה היה יכול להיות סל הניצחון, ומה שהיה יפה זה שכולם נחמו אותו, לא האשימו אותו במהלך, בסוף נכון שזה היה משחק שהוא די לפרוטוקול עבור גליל עליון שכבר סיימה חמישית, אבל עדיין ברור שהיא רצתה לנצח את מכבי תל אביב, ובעקבות ההחטאה זה לא קרה, ואת באמת כתבת על זה משהו מאוד יפה, אז עד כמה את עצמך שהדברים האלה קרו ככה, ושלא היו חילופי האשמות נגד משהו?
אני קודם כל תודה רבה. דבר שני, אני ישבתי בבית משה, ראיתי את מה שראיתי, קרי משהו הכתי, אפשר להגיד, בוא נשים את הקלפים על השולחן, משה, הוא הכתי סל ניצחון, בוא נהיה כנים, אוקיי? פשוטו כמשמעו, הבחור, השחקן, שאני מאוד מעריכה אותו, הכתיס על ניצחון. התגובה של השחקנים שלו, חברים שלו לקבוצה, כל כך ריגשה אותי, שכמעט היו לי דמעות בעיניים מרוב התרגשות. ניגשו אליו, חיבקו אותו, דיברו איתו. אני גם, אם אני לא טועה, משה, גם הקהל של גליל עליון עמד במחא כפיים. אוקיי? כלומר, את כולם משולב בקבוצה, ושאיתי. אני לא יודעת אם אי פעם בכדורסל הישראלי, או בכלל בעולם, ראינו דבר כזה, ששחקן שמחטיא סל ניצחון, במקום שהחברים שלו לקבוצה, סליחה, יורידו את הראש, יתעלמו, ירדו להגנה, יסננו איזה אפילו, סליחה על הביטוי, יסננו איזושהי כללה מתחת לשפם, במקום זאת, הם ניגשו אליו, חיבקו אותו ועודדו אותו. ואני כתבתי את זה בפוסט, אני אגיד את זה גם כאן ברשותך משה, זה פשוט מראה לנו כמה הספורט הזה זה דבר שמרגש, כמה הוא מעצים אותנו, כמה ערכים אנחנו לומדים בספורט. זה משהו שאתה לא יכול לראות בשום מקום עבודה. אתה יכול לראות דבר כזה בבנק, אתה יכול לראות דבר כזה בקופת חולים, לא יודעת מה, בחברת חשמל. איפה יש דבר כזה שחבר לעבודה עושה פשלה מכרעת, משה פשלה מכרעת, שבעצם גוזרת אם זה ניצחון או הפסד, הצלחה או כישלון, ובמקום שאנשים יתעלמו או יאשימו, הם באים מחבקים ומעודדים. ואני חושבת שהסרטון הזה שאני זכיתי לראות וזכיתי לפרסם אותו ברשתות, זה חובה להראות לכל ספורטאי באשר הוא. משה, זה קל מאוד לעודד שחבר שלך מכניס גול, שחבר שלך קולע סל ניצחון, אבל החוכמה היא לעודד דווקא כשקשה, דווקא כשלא הולך לו, דווקא שהוא מחטיא מול שוער, שהוא מחטיא פנדל גורלי, שהוא מחמיץ סל ניצחון. פה אתה נמדד, ברגעים הקשים, לא שהכל הולך והכל סבבה. ולכן אני כתבתי את הפוסט הזה ואני אמרתי ששחקני הפועל גליל עליון פשוט התנהגו בצורה מופלאה. ומגיע להם שפו ענק. וזה פשוט בית ספר לחיים. לא רק בית ספר לכדורסל, בית ספר לחיים.
ושני המקרים האלה באמת מאוד יפים, כל אחד בדרכם, וגם בפציעה של זיזיץ' גם כולם התאספו ודאגו שלא יראו אותו שוכב על הפרקט, וזה ממש מזכיר את המקרה של כריסטיאן אריקסן ביורו, וכולם באמת מדברים על זה. ונעבור לעוד מקרה פחות חיובי לגבי מה שקרה בו, אבל שאולי יש דרך להסביר אותו מבחינה מנטלית, הקריסה של מכבי ראשון לציון העונה. איך לדעתך שחקן בקבוצה, נניח הקפטן נתנאל אוצי שהיה שם לאורך כל הדרך, מתמודד עם דבר כזה שיש חילופי האשמות מחוץ לפרקט והרבה התעסקות בדברים שלא בכדורסל, עד כמה כל הדברים האלה לדעתך הקשו על הסיכויים של הקבוצה להישאר בליגה? ובאמת ראינו את התוצאה הסופית שהיא ירידה לליגה הלאומית, כשכמו שאמרת, הדרך היא מאוד חשובה, וכאן הדרך הייתה מקולקלת, אין דרך אחרת להסביר את זה.
תראה משה, ראשון לציון על פניו, תחילת העונה, אף אחד לא בכלל העלה על דעתו שהיא תרד ליגה. מה שקרה שם שלא היה חיבור, ברגע שאין לך חיבור בקבוצה, זה לא משנה אם זה בין המאמן לשחקנים, או בין השחקנים לבין עצמם, או שגם וגם, ברגע שאין חיבור, הקבוצה לא יוכל לתפקד. ומשהו שם לא דפק. אני לא מעורב הפרטים, אני לא יודעת מה לא דפק, אבל בוא נגיד שמתחילת העונה הם קרטעו. אני זוכרת שהם גם חטפו הפסדים נוראים של 20-30 נקודות מקבוצות תחתית, גליל עליון שלא הייתה אמורה להתברך בחלק העליון של הטבלה. אם אני לא טועה, נסעה לראשון לציון ונתנה שם 20-30 הפרש בראשון. כלומר, מתחילת הדרך משהו שם לא דפק. ואז מה שקורה, שקבוצה מתחילה להפסיד, נוצר כדור שלג. את הכדור השלג הזה שמתגלגל, משה, קשה מאוד לעצור. וראשון לציון, הטעות שלה הייתה שהיא לא עצרה את הכדור שלג הזה בזמן. היא נתנה לו להמשיך להתגלגל ולהתגלגל, עד שבסופו של דבר כבר היה בלתי אפשרי לעצור אותו. וגם החילופי מאמן, וגם החילופי זרים שלקראת אמצע סוף העונה הם עשו, לא עזרו לראשון לציון להישאר בליגה. ואם אתה מדבר איתי על בחינה מנטלית, שאתה רואה קבוצה שעוד הפסד ועוד הפסד ועוד הפסד, אתה צריך לדעת לעצור בזמן. כי גם מבחינה מנטלית השחקנים כבר מפסיקים להאמין בעצמם. ופה מתחילה הבעיה. ולכן, אם אנחנו רוצים ללמוד מזה משהו, קבוצה שרואה רצף של הפסדים, חייבת לעשות קאט, חייבת לעצור את זה בזמן, ופה הייתה הטעות שלהם שהם לא עצרו את זה בזמן. הכל היה באיחור, גם החילופים של הזרים, גם החילופים של גודס, הכל יותר מדי התבחשו אחד בתוך השני, וברגע שאתה עושה בלגן, ולא עושה קאט סופי, ולא אומר גיא אתה, גיא אתה הולך, שחקן Y, שחקן X, שחקן Z, אתה הולך, הם נתנו לזה עוד ועוד להתגלגל, וגם נועם דובר, לדעתי, גם עזב מאוחר מדי, הכל היה טיפה יותר מאוחר.
טוב, נגענו עכשיו בראשון לציון, וניגע במקרים יותר חיוביים, ושני שחקנים שבאמת התאוששו מדברים קשים שעברו עליהם, בין אם זה הפציעות של שון דוסון, ובין אם זה חואקין שוחמן שעבר רגעים לא קלים בהפועל תל אביב, והתאושש בהפועל אילת, בעיקר העונה תחת אריאל בית הלחמי, ואיך לדעתך שחקנים כאלה, שלמרות שהם מנוסים, ובאמת מהטופ שיש בכדורסל הישראלי, איך הם קמים דברים קשים כאלה?
תראה, נתחיל עם שוחמן. שוחמן היה שחקן מדהים בגלבוע, הייתה לו חממה, היה לו גב מהמאמן בית הלחמי, כפי שציינת, היה לו קהל אוהד, הוא גדל באקדמיה, אם אני לא טועה, של גלבוע, ואז הוא עבר לסיר הלחץ שנקרא הפועל תל אביב. והפועל תל אביב אין סבלנות, הפועל תל אביב רוצים תוצאות עכשיו ומיד. מספיק היה שהוא פתח את העונה שם לא טוב, ואז הוא בעצם כבר, כמו שדיברנו על הכדור השלג, כל העונה שלו כבר לא הייתה עונה טובה. עוד פעם אני חוזרת, סיר לחץ, ציפייה לתוצאות מיידיות, ומאמן חדש שלא נותן לו את הגב שנתן לו בית הלחמי, ומפה הכל היה נראה לא טוב. ברגע ששוחמן קיבל החלטה, דבר ראשון, לעבור לאילת, רחוק מהעין, רחוק מהלב. אילת, כמו בגליל עליון, יש את השקט, יש את ההתעסקות בכדורסל, אין לך את הקטע של תל אביב עם כל הלחץ וכל מה שדיברנו לפני שנייה, וכמובן הכי חשוב, הוא חזר למאמן שהאמין בו. משה, שיש לך מאמן שנותן לך גב, שמאמין בך, אני אומרת לך מניסיון, היכולת שלך עולה בעוד 30%. 30%. וברגע שבית הלחמי נתן לו את הגב, את הביטחון, ברגע שהוא התרחק מתל אביב ועבר לעיר דרומית, ששם הלחץ הוא יותר נמוך, ששם לא צריכים תוצאות עכשיו ומיד, תעשה אחד ועוד אחד ותראה את העונה של שוחמן. זה לגבי שוחמן. בוא נעבור לאדון שון דאוסן. שון דאוסן הגיע להרצליה אחרי רצף של פציעות מזעזעות, שאימו על המשך הקריירה הספורטיבית שלו. ברגע ששון דאוסן הגיע, שלדעתי הוא הגיע כבר, מבחינת ציפיות, אפילו הציפיות עצמיות שלו לא היו גבוהות, כי גם הוא בעצמו לא יודעת אם כל כך האמין בו, בגלל שהוא עבר פציעות קשות. כלומר, הוא הגיע כאשר הוא אמר לעצמו, המיינדסט שלו, הדפוס חשיבה שלו היה, אין לי מה להפסיד, אני בא, אני נותן מה שאני יכול, אין לי מה להפסיד. ברגע שהדפוס חשיבה שלך, המיינדסט שלך הוא כזה, אוטומטית יורד לך הלחץ. ותשים לב ששון דאוסן פתח את העונה בצורה מאוססת, אבל היה לו איזשהו משחק אחד, משחק מצוין, והוא כבר עלה על הגל. אני אומרת לך, הוא הגיע עם פחות לחץ, בגלל המצב הבריאותי שלו, הוא אמר לעצמו, אין לי מה להפסיד, ולאט לאט נתן את התפוקה, קיבל את הגב מאורן אהרוני, שאני חוזרת ואומרת שגב ממאמן זה עוד 30% יכולת, ותראה איך הוא סיים את העונה, תראה איך הוא שיחק בשלבים המחרים של גביע המדינה, תראה איך הוא משחק היום, כלומר, הוא עלה על הגל.
אני אוסיף משהו קטן על שוחמן, לדעתי זה בהחלט שחקן שעדיין יכול להצליח בקבוצה גדולה, הכיוון שלי הוא הפועל ירושלים, שבאמת רואים שם שחקן כמו איתי סגב עושה עבודה טובה, הם אותו סוג שחקן מבחינת אנרגיות, והגנה אפשר להגיד, ובהקשר הזה ירושלים זה מועדון שיודע יותר טוב לעטוף שחקנים כאלה, לפחות לדעתי ביחס להפועל תל אביב, אם מסתכלים על זה ככה, ונעבור ככה לעוד כמה מקרים, דני אבדיה ב-NBA, נראה לי זה משהו מאוד חשוב, כי הוא מתעסק עם לחץ של תקשורת, קהל, כל כך הרבה דברים אחרים, והוא גם ציין במהלך העונה שהיו לו קשיים מנטליים, ולאחרונה הוא גם חשף שהוא עבר שוד כמה פעמים, אם אני לא טועה, וכמובן שהייתה לו קורונה, ושהוא קיבל אותה בצורה לא קלה. איך את באמת רואה את ההתמודדות שלו ב-NBA? כי מה שהוא עושה זה בלתי רגיל, חוץ מאולי עומרי כספי, אף אחד לא עבר את זה.
תראה, דני אבדיה הוא מודל לחיקוי, הוא נותן לספורטאים שלנו הצעירים את התקווה שאפשר להגיע ל-NBA, את ההסתכלות הזאת קדימה, את הקטע שיש לנו נציג משמעותי ב-NBA, והוא פשוט לדעתי מודל לחיקוי. אני יודעת שהוא כמובן עובר לחצים לא נורמליים, התקשורת על כל פיפס שלו כותבת, למרות שלדעתי טיפה זה נרגע בחודשים האחרונים, הייתה תקופה שכל צעד בשל שלו, התקשורת שלנו הוא כתבה, אני לא יודעת איך הוא יכול להתמודד עם זה, הוא באמת משכמו ומעלה, גם מקצועית וגם מנטלית, יש ימים שאני לא מקנה בו, משה, יש ימים שאני לא מקנה בו, כי היו לו רצף של משחקים, אם אני לא טועה, של שלושה משחקים שהוא לא קלה נקודות.
נכון.
והתקשורת כן. התחילה לקטול אותו, כבר אמרו שהוא יחתכו אותו, ויהיה עליו טרייד, אבל הוא ענה לכל המבקרים, אתה יודע איך הוא ענה להם, משה?
על הפרקט.
הוא ענה להם את המפגש, על הפרקט. הוא לא פתח את הפה שלו, ולא התחיל להגיד רעיונות, אלא פשוט יחזיר על הפרקט, וזה מה שבאמת הספורטאים צריכים לדעת, שהם צריכים לדבר על המגרש, ולא מחוץ על המגרש, ואני אספר לך סיפור מעניין על דני, שאני בטוחה שהרבה אנשים לא יודעים, אתה מוכן לשמוע סיפור מעניין עליו?
כן, בהחלט, בכיף.
דני היה שחקן נוער על גמר אליפות המדינה, משחק חמישי, 2-2 מול ראשון לציון. יום לפני המשחק, היה משחק בוגרים, מכבי בתל אביב, ניצחה 20 הפרש איזושהי קבוצה בליגת על, דני היה בן 18, לא קיבל דקה. אבא שלו לא אהב את זה, מתקשר למי שצריך, אני לא אציין שמות כמובן, ואמר, דני מחר לא מגיע למשחק אליפות, אוקיי? שואלים אותו למה? הוא אומר, אם דני לא מספיק טוב לקבל דקות שיש 20 הפרש, דני לא מגיע מחר למשחק אליפות של הנוער. זה היה יום לפני המשחק. למחרת, דני מתקשר למי שצריך, ושואל באיזה שעה יוצאת ההסעה. עונה לו האדם, אבל דני, אני חייב להגיד לך שאבא שלך אמר שאתה לא מגיע היום. אתה יודע מה דני ענה?
מה?
אני את החברים שלי לא עוזב.
וואו.
אני אומרת לך את זה ויש לי צמרמורת. וזה בעצם אפשר להגיד שפה אני רואה כמה דני הוא אדם גדול, כמה הוא חבר לקבוצה, כמה הוא ספורטאי אמיתי. במשפט הזה שהוא אמר, אני את החברים שלי לא עוזב, הגיע למשחק, ניצחו את המשחק, לקחו את האליפות, ואתה לא יודע כמה זה קשה. משה, יש לך ילדים?
אני עדיין נער.
עדיין נער.
אני צעיר יותר מיובל, אם אני לא טועה.
משה, אני מאחלת לך בעזרת השם שתהיה לך משפחה וילדים. אני לא סתם שאלתי את השאלה הזאת. אתה לא יודע כמה זה קשה, למרות את פיו של אבא שלך. ודני, אמרה את פיו של אבא שלו, ובחר כן להגיע למשחק אליפות, כן להיות עם החברים שלו לקבוצה, וזה מראה הכל מי זה דני, וכמה הוא אדם גדול.
אז יובל מבוגר ממני בחודש וחצי, וקודם כל תודה רבה על האיחולים, ובנוגע לזה הם שיחקו ביחד, נכון?
כן, יובל הזמין אותו לטורניר יורוליג של מכבי תל אביב נוער על, הוא היה ביוד, דני היה ביוד ב', ויובל שיחק איתו, אפילו היה איתו על הפרקט כמה דקות.
אוקיי, ונושא האחרון שנעסוק בו לפני שניגע בסדרות הפלייאוף, בהקשר לפן המנטלי, שחקנים שלא משחקים הרבה, בין אם זה ישראלים צעירים, כמו יובל, אבל את לא צריכה לדבר על המקרה הפרטני שלו, וכמו אפשר להגיד, לא רק ישראלים צעירים, אלא הישראלים של מכבי תל אביב, שיש שם ממש עליות וירידות, בטח עם יאניס ספרופולוס, ואפילו עכשיו עם אבי אבן, שחקן כמו אוז בלייזר, לא תמיד מקבל.
תראה, אני פשוט רוצה לגעת בקטע של השחקנים הצעירים, לגבי אוז בלייזר, אני פשוט חושבת שזה משהו מקצועי, יש מאמנים שיותר הולכים לשחקנים ופחות הולכים לשחקנים.
לא, באופן כללי גם שאיפתח זיו לא קיבל הרבה הזדמנויות ביורו ליג אצל יאניס.
תראה, יאניס כנראה יותר מחזיק מג'ון די, פחות מאיפתח זיו, אבי יותר מחזיק מאנג'לו קלויארו, פחות מאוז, אבל עוד פעם זה עניין מקצועי ופה אני לא נכנסת. מה שאני כן רוצה להגיד, זה לגבי השחקנים שמסיימים גיל נוער. שחקן היום בארץ ישראל שמסיים גיל נוער הוא בן 18, סליחה על ההתבטאות משה, זורקים אותו, לא רוצה להגיד חליל על הכלבים, אבל זורקים אותו מגיל 18 שהוא מלך, הוא שחקן דומיננטי בליגה, ומשחק 35 דקות, וכל 15-20 נקודות, הוא נהפך להיות שחקן אחרון, אחרון, ברוטציה, לא רק בליגת על, שזה אני מבינה, כי בליגת על יש חמישה זרים, ו-200 אלף מתאזרחים, שזה בכלל אני לא רוצה לדבר, כי מתחילים לי, העצבים מתחילים לעלות לי, הוא שחקן רוטציה אחרון בליגה לאומית, משה. ופה איגוד הכדורסל צריך להתערב, ולא סתם נועם יעקב הלך לצרפת לוילרבן, שים לב לאן הלך נועם יעקב, נועם יעקב עשה בשכל, נועם יעקב הלך לאנדר 21. יש ליגה בצרפת, בכל אירופה, יש מעבר ביניים, מעבר שקולט אותך, נותן לך נחיתה יותר רכה, כי זה לא הגיוני, משה, שאתה מסיים בגיל 18, וקופץ להתמודד מול שחקנים בני 26 ו-28. זה לא, זה כנגד כל ההיגיון, גם בליגה לאומית וגם בליגת העל. מה שאני כן מציעה לאיגוד הכדורסל, או למנהלת הליגה, זה לפתוח ליגה שנקראת Under 21, שיהיה להם את הביניים הזה, בין הבוגרים לבין הנוער. לא יכול להיות, תסתכל על כל נבחרת הנוער, אין אף שחקן היום שמשחק, לא בליגה לאומית ולא בליגת העל. תסתכל על נבחרת העתודה, חוץ מים הדר ודני, אני לא יודעת אם יש עוד מישהו בשנתון שלהם שמשחק.
יאיר קרביץ ואמיציס.
אבל יאיר קרביץ גדול מהם בשנתיים, משה.
נכון, כן.
הוא לא בשנתון שלהם. זה משהו לא הגיוני. לזרוק ילד בן 18, לשחק עם כל הזרים האלה והמתאזרחים האלה. ולגבי המתאזרחים, אם אנחנו כבר מדברים, אני חייבת להגיד משהו. אני לא גזענית. ואני בעד יהודים, ואני בעד חוק השבות, ואני בעד מתאזרחים. אבל אם מתאזרחים באים לפה, וסליחה שאני אומרת, לוקחים את הפרנסה של הילדים שלנו, בגלל הטבות המס שיש להם, אז בואו נעשה ווין ווין. אתם מקבלים הטבות מס? בואו תעשו צבא. למה שהבן שלי יעשה צבא וישלם מס מלא בגיל 21, ואתם באים בגיל 21 פלוס, ומקבלים 50% הטבה במס ולא עושים צבא? אני אשאל אותך שאלה אחרת, משה.
כן.
תראה לי מתאזרח אחד, חוץ מווילי סינס, וטל ברודי, שנשאר בארץ, סליחה, ואבא של שון דורסון, שנשאר בארץ אחרי שסיים את הקריירה שלו בארץ. מי נשאר לגור בארץ?
מרק בריסקר.
כמה כאלה יש? על כף יד אחת אתה יכול לספור. וכמה מתאזרחים היו? עשרות אם לא מאות. כלומר, מה אני רוצה להגיד לך? הם באים לפה לעשות קופה וללכת חזרה לארצות הברית. נקודה. אתם רוצים לעשות קופה על הבריאות. אתם מקבלים הטבות במס? למה? בואו תעשו צבא. למה אתם מקבלים הטבות מס ולא עושים צבא? אם אתם לא עושים צבא, אין לי בעיה, אל תעשו צבא, וגם אל תקבלו הטבות במס. למה הילדים שלנו צריכים, סליחה שאני אומרת, לאכול אותה בגלל המתאזרחים? אם אני עכשיו בעלת קבוצה, ברור לי שאני רוצה לחשוב ביזנס, ואני אקח מתאזרח, ואני לא אקח ילד בן 22, סליחה, עדיף לי מתאזרח, שיש לי עליו הטבת מס, ואני מבינה את הבעלי קבוצה, הם צודקים, הם חושבים ביזנס.
אז לכולם יש הרבה דעות שונות, אפשר להגיד, יש אנשים בדעה שלך, יש אנשים שלא, אני מכבד את כל הדעות.
גם אני מכבד את כל הדעות, גם אני, אבל לפחות שיהיה פה הוגנות. כרגע אין הוגנות, הם מקבלים הטבת מס שהילדים הישראלים שמשתחררים מהצבא לא מקבלים.
אז זאת בהחלט הדעה שלך, אפשר להסכים, אפשר לא להסכים.
כמובן.
כל אחד והבחירה שלו, ואנחנו עוד ניגע בעוד כמה נושאים מנטליים בהקשר לקבוצות הפלייאוף, אבל באמת נצלול פנימה לנושא הזה, ורק לפני אני ממש אתן בקצרה את נבחרי העונה הסדירה שלי, כי הנושא הזה די מוצא בכלי התקשורת השונים, אז השחקן המצטיין שלי הוא קריס בב, שלדעתי לא הרבה אם בכלל בחרו אותו, הישראלי נימוד לוי, המאמן אורן אהרוני, שחקן ההגנה קריס ג'ונסון, השחקן השישי ג'יילן אדמס, השחקן המשתפר מייקל בריסקר, תגלית העונה גבי צ'צ'שווילי, חמישיית העונה רטינו בסואן, קריס בב, קריס ג'ונסון, נימוד לוי וצ'יננו אונואקו, ובאמת נגיע עכשיו לסדרות עצמן, שבאמת כל השחקנים שציינתי גם השתתפו בסדרות, ונתחיל לנתח מהסדרה בין הקבוצה במקום הראשון, הפועל ירושלים, לבין הפועל גלבוע גליל. על פניו ירושלים פבוריטית מוחלטת, אולי על הנייר הסדרה הכי חד צדדית, מצד שני דברים קרו מעולם, ואם אני צריך לסמן מפתח לסדרה הזאת, אז זה בהחלט היכולת של ירושלים לנצח בחוץ, כי אם היא תגיע למשחק חמישי, היא תהיה בבעיה לפי דברים שראינו ממנה לאורך העונה, בכל מיני מסגרות, במשחקים חשובים, לא רק משחקי חוץ שיש לה מאזן לא טוב, אלא גם משחקי בית מאוד חשובים, כמו פרומיטי, כמו אפילו מכבי תל אביב בבית, בליגה, משחק עם הרבה לחץ שהיא לא ניצחה, אז אני באמת רואה חשיבות עליונה שירושלים תיקח משחק בחוץ, ובכך תימנע ממשחק חמישי. בהקשר לגלבוע גליל, משהו קטן לשים לב אליו, תום מעיין משחק יותר לאחרונה, תורם בהגנה, קולע קצת יותר מהרגיל, ונושא מאוד חשוב מבחינתי, הרישום של הסנטר, האם זה יהיה סאשה קיליה ג'ונס, מלך הסלים של הליגה, שהוא נפצע לאחרונה, וכמובן נצטרך לראות קודם כל אם הוא קשיר, או האם זה יהיה דרק קוק, שנמצא בכושר אדיר ותורם בשני צידי הפרקט, ואולי יכול לתרום יותר מבחינה הגנתית, אז זאת תהיה הדילמה של גיא קפלן. איך את רואה את הסדרה הזאת, גם מבחינה מנטלית, גם מבחינת החוזק של הקבוצות, וננצל את הזמן לאימורים כבר, אני הולך על 3-1 להפועל ירושלים, לדעתי היא תפסיד במשחק מספר 2 בחוץ, אבל כשהיא תגיע למשחק 4 היא תנצח, ומן הסתם היא תנצח בבית את המשחקים הקודמים. אז לך יש אימור דומה, ומה הדעה שלך על הסדרה?
תראה, אימור דומה, גם אני חושבת שירושלים יקחו 3-1. אני דווקא אומרת שיהיו משחקים מאוד שקולים, כי גלבוע באים מהמקום השמיני בלי לחץ. כאשר אתה משחק בלי לחץ, תראה מה קרה אתמול להפועל חיפה. הפועל חיפה בחודש האחרון הייתה פשוט נראית לא טוב, ואני עכשיו עדינה איתם, ופתאום אתמול היא באה שהמשחק לא חשוב לה, אין לו שום משמעות, ושיחקה חבל על הזמן. מה זה אומר לך, משה? שקבוצה באה בלי לחץ, היכולת שלה עולה פלאים. וגם פה, גלבוע גליל מגיעים אנדרדוג, אף אחד לא בכלל חושב שהם ייקחו את הסדרה, ודווקא בגלל זה, אני צופה סדרה מאוד צמודה, ויהיה מאוד מעניין לראות אותה, מה גם שהאולם של גלבוע גליל הוא אולם מאוד מאוד ביתי. קשה מאוד לשחק לשחקנים באולם שהוא ביתי, שהקהל יושב לך על הפרקט, זה גם משפיע על השופטים. דרך אגב, דיברת בתחילת הפודקאסט שלנו, שאני לא רק מעלה פוסטים, אני גם עושה רעיונות. משה, אתה יודע מי המרואיין הבא שלי? בעזרת השם?
יותם הלפרין?
לא, שופט כדורסל. Okay. אני רוצה לראיין שופט כדורסל, שאף פעם קולם לא נשמע. מראיינים מאמנים, ומראיינים שחקנים ושחקניות, ומנהל מקצועי. האם אי פעם ראיינו שופט? אתה יודע כמה לחץ יש על שופט, משה?
המון.
תחשוב שופט, חצי דקה לסיום שהמשחק שקול.
אפשר רק לדמיין, אם זה בכדורסל, בכדורגל, זה בכלל בלגן.
בכלל, והלחץ, והצעקות, והכללות שמשמיעים כלפי הקהל. עזוב כללות, אתה יודע איזה לחץ מפעילים המאמנים על השופטים? זה אנחנו לא יודעים, כי המיקרופון לא פתוח. אבל יש המון מאמנים, משה, שבאופן תמידי מאירים לשופט תוך כדי המשחק.
נכון.
וזה משפיע, משה, זה משפיע. זה משנה החלטות, זה משנה שריקות. לכן, המרואיין הבא שלי בעזרת השם, אני לא יכול עדיין להגיד את שמו, כי הוא עדיין לא קיבל אישור מאיגוד השופטים, אבל המרואיין הבא שלי יהיה שופט כדורסל, כי אני הייתי רוצה לשמוע גם את כולו.
וואו, אז בהחלט יש למה לצפות, ודרך אגב, בשביל המאזינים, איפה זה התפרסם, איפה
בכלל? אני מעלה את זה באינסטגרם שלי, רינת זלץ מנטל קורץ', ובפייסבוק שלי, רינת זלץ לוין בעברית.
אוקיי, ונעבור לסדרה הבאה, באמת הסדרה הכי מעניינת, הכי מסוכרת היא תהיה גם מכבי תל אביב השנייה בטבלה מול הפועל תל אביב השביעית, ובאמת לדעתי הייתה צריכה לקרות תקלה יוצאת דופן כדי שמכבי תל אביב תפסיד בבית להפועל חיפה, ובהחלט קרה עם כל מה שקרה עם זיזיץ', ועדיין מכבי תל אביב לא שיחקה טוב עד אותה נקודה, ובהחלט הייתה כבר אז בפוטנציאל להפסד, ואני מטיל ספק גדול מאוד במכבי תל אביב, שהיא בכלל תצליח לעבור את השלב הזה, לא רק שאין לה יתרון ביטיות, גם אם היא תגיע לגמר, לסדרת הגמר כמובן, אלא שאני לא יודע אם היא תגיע לשם, כי מבחינתי, ההיעדרות של זיזיץ' שכמובן לא צפוי להירשם בגלל שאי אפשר להחליף זרים תוך כדי סדרה, ההיעדרות הזאת גורמת לכך שמכבי די מחויבת לרשום את ג'יילן ריינולדס, ולפי מה שראינו ממנו העונה קשה מאוד להסתמך עליו, אבל מי יודע, אולי הוא יתעלה ברגע האמת, אני פחות חושב שזה יקרה, ולדעתי זה הופך את רומן סורקין לשחקן המפתח של מכבי תל אביב, כי כשאי אפשר לדעת איזה תרומה מכבי תקבל מריינולדס, רומן סורקין יהיה חייב להתעלות, יש משחקים שהוא עושה את זה, ונראה כמו אחד הסנטרים הטובים בליגה, ויש משחקים שלא יודע אם הוא חלש, חוץ מהמשחק מול הפועל חיפה, אלא שהוא פשוט לא מעורב מספיק, אז זה המפתח שאני מסמן במכבי. בהפועל תל אביב יש פוטנציאל הפתעה לא קטן, היא הרי ניצחה את מכבי 3 פעמים השנה במשחקים עם לחץ, כולל חצי גמר גביע, ויש לה את הכלים לעשות את זה, זה לא רק ישראלים כמו בר תימור ועידן זלמנסון שגם יצטרך להעלות את הרמה, אלא שחקן כמו גיל בני באמת מציק ליריבים, ושלישיית הכוכבים ג'ייקובן בראון, ג'יימס יאנג וג'יי פי טוקוטו היא בהחלט מפחידה. אם אני לוקח רגע אחד מהמשחק של הפועל תל אביב מול אילת, זה ריבאונד שלקח טוקוטו לדעתי, ומסר לבראון שהעביר לאליופ של ג'וש אורנס, מבחינתי זה היה הפוטנציאל של הפועל תל אביב במהלך אחד, ומה הקבוצה הזאת מסוגלת לעשות, למרות שהיא בבית התחתון, יש אנשים שעדיין רואים אותה כמועמדת לאליפות, ובאמת קשה לי לאמר על הסדרה הזאת, אז קודם כל אני אפנה את השאלה אלייך, מה לדעתך המפתחות כאן בסדרה, וגם תביא את האימור שלך, ואז אני באמת תביא את האימור שלי, כי אני עדיין לא סגור בעצמי על זה.
תראה, יש משפט שאומר לדרבי חוקים משלו. כאשר הפועל תל אביב רואה את מכבי תל אביב, היא רואה סדין אדום. הרמה שלה, המוטיבציה שלה, האנרגיה, היכולת עולה פלאים. על דבר אחד אני קצת חוששת, המצב הבריאותי של ג'ייקובן בראון. לדעתי ג'ייקובן לא חזר לעצמו מאז הפציעה. ברגע שג'ייקובן בראון משחק, או שמשחק בפחות מכושרו, האמיתי, הפועל תל אביב בבעיה. הפועל תל אביב תלויה, תלות משמעותית מאוד בג'ייקובן. ולכן הפציעה של ג'יג'יץ היא לא משמעותית כמו היכולת הבריאותית של ג'ייקובן בראון. לדעתי על זה יקום ויפול דבר. אל תשכח, משה, שההפסד בגמר גביע של הפועל תל אביב להרצליה, הוציא את כל הרוח מהמפרשים של הפועל תל אביב, היא נקלעה לשרשרת הפסדים בליגה, היא לדעתי לא התאוששה מההפסד בגמר גביע. הם היו בטוחים שהם לוקחים את הגביע, הם מילאו את נוקיה בקהל, הם הכינו כבר את השמפניות, הם הכינו חולצות גביע, הם הכניסו כבר לילדים, האוהדים, לראש יש גביע, וכגודל הציפייה, כך גודל האכזבה. ולכן, אני לא בטוחה שהפועל תל אביב יפתיעו את מכבי תל אביב בסדרה של הטוב מ-5, גם בגלל הכושר של ג'ייקובן, הפריאותי, וגם בגלל המפח נפש שהם חטפו בגמר הגביע מהרצליה, שפגע בהם גם לטווח הארוך. אני מאמרת 3-1 למכבי.
אוקיי, אז אני כנראה לא הייתי שם כסף על הפועל תל אביב, כי פשוט קשה להאמר נגד מכבי תל אביב בליגה, אבל אני איכשהו הולך הפוך, ואולי עוד יעקצו אותי על זה שאני מאמר 3-1 להפועל תל אביב, אבל לדעתי הפועל תל אביב תגנוב כבר את המשחק הראשון, תנצח את 2 משחקי הבית בדייבין, תפסיד רק את משחק מספר 3, בטח האימויים שלי השתנו תוך כדי הסדרה, אבל נכון לעכשיו זה איך שאני רואה את זה, בסופו של דבר זאת לא עונה טובה של מכבי תל אביב, אנחנו רואים גם את היכולת בתקופה האחרונה, נעבור לסדרה הבאה, בני הרצליה נגד הפועל חיפה, ומצד אחד הרצליה שבאמת יציבה לאורך העונה חזקה מאוד, מחזיקה את הגביע, עשתה שידרוג עם די-ג'יי קופר וקווינטון הוקר שחזר מפציעה, כנראה לא יירשם. מצד שני, הפועל חיפה, קבוצה עם המון קשיחות, שהייתה במומנטום פחות טוב עד הניצחון על מכבי תל אביב, ולדעתי הסדרה הזאת אמורה להיות של בני הרצליה. בצד של הפועל חיפה, כמובן חייבים לציין לטובה את עמית שמחון, שקלה 41 נקודות וריגש מאוד בסיום המשחק, כשהקדיש את הניצחון לזכר אחיו, והאימור שלי הוא 3-1 בני הרצליה, חיפה תנצח במשחק הראשון שלה בבית, אבל הרצליה כבר תנצח את שני משחקי הבית שלה, וגם את משחק החוץ השני.
תראה, אני חייבת לציין שאני חיפאית, ואחד הספורט רוממה גם נמצא סמוך לביתי, ויש לי פינה חמה בלב לקבוצה של הפועל חיפה, אבל משהו לא טוב עובר על הקבוצה בחודש האחרון, יש מעין הרגשה של סוף עונה עוד לפני שהעונה הסתיימה, אוקיי? אני חוזרת, הרגשה של סוף עונה עוד לפני שהעונה הסתיימה. אם אני לא טועה, אם זיכרוני אינו מטעה אותי, זה גם היה בשנה שעברה. הם כאילו מגיעים לבאר ולא שותים ממנה. הם הגיעו לפלייאוף וכאילו עשו את שלם, אבל הם עדיין לא עשו את שלם. לכן, ברגע שיש לך ירידת מתח כזאת בקבוצה, אני לא יודעת מאיפה זה מגיע, אני כמובן, שוב פעם אני חוזרת, יש לי פינה חמה בלב אליהם, אני גם חושבת שאלעד חסין מאמן מצוין, ואני גם אוהבת את עמית שמחון, מעריכה אותו מאוד, גם מה שהיה אתמול מאוד מאוד ריגש אותי, זה רגעים שאתה חקוקים לך בלב, את ההקדשה שהוא הקדיש לאחיו זיכרונו לברכה, ואני גם כמוך חושבת 3-1 להרצליה, הרצליה קבוצה יציבה יותר, עם יותר רעב ויותר תשוקה, ואני מאמינה שהרצליה ייקחו 3-1.
אוקיי, אז שנינו באמת עם אימור דומה, אני פשוט לא רואה מצב של סוויפ להרצליה, בסופו של דבר היא קבוצה מצוינת, אבל עדיין לא ברמה של לעשות סוויפים בסדרות כמו מכבי תל אביב, לדעתי, ונעבור לסדרה האחרונה, הפועל גליל עליון של יובל שפצוע כאמור, נגד הפועל חולון מהמקום הרביעי, וזאת לא סתם הסדרה בין המקומות הכי צמודים, זאת גם נראית על הנייר כסדרה הכי צמודה לפחות לאדם הממוצע, שלא הולך על הימור מטורף של הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב, וחולון באמת תהיה חייבת למצוא דרך להתאושש מהמפלה בפיינל פור ליגת האלופות, ומצד שני הפועל גליל עליון די במומנטום טוב למרות ההפסד למכבי תל אביב, ויכולה להפתיע כאן. אני הולך על 3-2 לחולון, גליל עליון תגנוב את המשחק הראשון בחוץ, אבל תפסיד במשחק השני, כשכל הלחץ יהיה על חולון, חולון תצליח להתעלות, חולון תנצח את שני משחקי הבית, וגליל עליון כן תצליח עוד קודם לכן לכפות משחק חמישי, אבל לדעתי לא תנצח. מה האימור שלך? איך את רואה את הסדרה הזאת? אם את רוצה להאמר על זה, כי כמובן שיש גילוי נאות, כמו שאומרים.
כן, כן, הבן שלי משחק בקבוצה, הוא כמובן לא מקבל דקות משמעותיות, אז אני כן יכולה לאמר, 3-1 לחולון לצערי, שוב פעם בגלל שאני, יש לי פינה מאוד מאוד חמה בלב להפועל גליל עליון, קבוצה נהדרת, קבוצה מגובשת, קבוצה שכיף לראות אותה, ספורט הישראלי מקבלים דקות משמעותיות, שאין בשום מקום אחר בליגה, אם בין זה, אם זה גבי צטשבילי, ונמרוד לוי, ובזמנו היה עומר טל שעבר לחולון, ומושקו לפני שהוא נפצע, זה פשוט תענוג לראות קבוצה עם כל כך הרבה ישראלים, משה, לא סתם ישראלים, ישראלים דומיננטיים, שזה פשוט שנים לא היה אצלנו בליגה, ואני עדיין, אתה יודע מה, אני הולכת איתך, יאללה, 3-2 לחולון, חולון קבוצה יותר, אל תשכח שמושקו עכשיו נפצע, ומושקו שחקן די משמעותי בקבוצה, חולון עם ספסל יותר עמוק, חולון קבוצה עם מסורת, אנחנו באמת לא יודעים איך היא תתאושש מהפיינל פור שלה עכשיו בבילבאו, אבל חולון עם קהל מאוד ביתי, ואני מאמינה שלצערי חולון ייקחו 3-2, עם כל הכבוד והסימפתיה שיש לי לגליל על העונה הנפלאה שהיא עושה, ומעבר לכל הציפיות, אני עדיין חושבת שחולון ייקחו 3-2.
אוקיי, לגיטימי לגמרי, ונגיע לחלק האחרון, פינת סיפור, כמו שאנחנו עושים תמיד, והתבקשת להביא סיפור מיוחד מהשנים שלך בכדורסל, הבאת כאן כל כך הרבה סיפורים מדהימים כבר, כמו הסיפור על דני אבדיה, אבל איזה סיפור את מביאה ספציפית לפינת סיפור?
יש לי סיפור שהוא קוריוז, אבל הוא סיפור אמיתי, אתה בטח קצת תצחק, כי זה משהו מאוד משעשע. כשאני שחקתי כדורסל בגליל עליון, בערך זה היה לפני 20 שנה, שנה לפני או שנה אחרי, אני לא בדיוק זוכרת, גם קבוצת הגברים של גליל עליון שיחקה, והמאמן, שאני לא יודעת את שמו, זה רק סיפור שאני שמעתי, אני מאמינה שהסיפור הזה נכון, המאמן היה משחק ליגה, והשחקן האמריקאי של גליל עליון, היה לו משחק לא טוב, משה, לא הלך לו כלום, כל מה שהוא זרק יצא החוצה, איבד כדורים, היה חור בהגנה, משה, קטסטרופה של משחק. סוף ה... בוא נגיד סוף רבע שלישי, אז לא היה רבעים, בוא נגיד באמצע המחצית השנייה, מאמן גליל עליון קורא לשחקן אמריקאי אליו לכיוון הספסל, ומנסה לעודד אותו. מה הוא אומר לו, משה, אתה יודע?
לא.
Listen to me, what was was, was was, keep playing. אני חוזרת, what was was, was was, keep playing. עכשיו, כמובן שבעברית, באנגלית אין דבר כזה what was was, was was, המאמן רצה להגיד לשחקן, תקשיב לי, מה שהיה, היה, תמשיך לשחק, אבל יצא לו קצת משהו משעשע, והבדיחה הזאת רצה הרבה שנים, אני לא יודעת אם הסיפור הזה אמיתי, זה סיפור שאני שמעתי מאחד מהמאמנים פה בארץ, אני מאמינה שהוא סיפור שהוא 80% אמיתי, אבל בהחלט אני יכולה להגיד לך שהסיפור הזה מאוד משעשע.
טוב, זאת הדרך הכי טובה לסיים את הפרק הזה. רינת זלץ לוין, תודה רבה שהתארחת, באמת היה פרק חשוב מאוד בכל הנוגע לצדדים שאנחנו פחות רואים מהשחקנים על הפרקט, ואתם יכולים להמשיך לעקוב אחרי כתבות שעלו באתר ספורט רבי, אחרי הפודקאסט הזה כמובן, התשיעית באירופה, גם באפליקציות הפודקאסטים, ואני אשאל אותך לסיום, האם יש לך איזשהו מסר נוסף שאת רוצה להעביר?
קודם כל, תודה רבה שהזמנת אותי להתראיין, אצלך היה לי מאוד כיף, היה לי העונג, תודה רבה. מסר שאני רוצה להעביר, אני חושבת שמניסיון שלי, עם כל שחקן שמכבד את עצמו, כדאי לו ללכת למאמן מנטלי, אני לא אומרת עכשיו סשנים של עשרות מפגשים, ולהתחייב להוצאה כספית, חלילה, אני אומרת, לכו תנסו, תנו צ'אנס, פגישה, שניים, שלוש, לא מתאים, תודה רבה, אבל אני אומרת את זה בשבילכם, בשביל הספורטאים, אתם לא יודעים מה, כמה כלים מנטליים פשוטים ובסיסיים יכולים לשדרג אתכם, לא רק מקצועית על המגרש, גם בחיים האישיים, ואם אני העברתי את המסר הזה, אם ספורטאי אחד, או אפילו מאמן שומע את זה, והולך למאמן מנטלי, מאמנת מנטלית, ל-2-3 פגישות, רק כדי, אתה יודע, רק כדי להתרשם, לראות במה מדובר, אם עשיתי את זה, אז עשיתי את שלי. כי כל המטרה שלי זה בעצם לתרום לספורט הישראלי, שנממש את עצמנו, שנממש את עצמנו גם בחיים הספורטיביים, וכמובן גם בחיים האישיים.
שוב פעם, תודה רבה רינת, ותודה רבה לכל מי שהזין לנו, ונתראה בפעמים הבאות.